Aktualia. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת כל נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים. אדוני השופט, אדוני השופט, כל האמת וכל האמת, אז גם מה... הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
ערב טוב, ערב טוב אורן. שומעים אותי? אותי כן, אותך אני לא בטוח. דבר אותם?
שומע אותי, גם כשאני מדבר בבית אף אחד לא שומע אותי.
כן, אתה מרגיש בבית עכשיו.
אני מדבר, אף פעם אני לא יודע אם שומעים אותי. זה... כן. אחר כך אני
שומע. הם שומעים, הם לא מקשיבים.
בדיוק, בדיוק. מה העניינים?
וואלה, בסדר, אני יודע, עוד לא עצרו את ביבי.
חכה. מה שעה עכשיו אצלך?
יש לו ראש שבק שמאיים, יש לו צווי מעצר בהאג.
רגע, על מי אתה מדבר שרוצה לעצור אותו? כי נראה לי חצי עולם רוצה לעצור אותו.
אז בוא נתחיל עם האג.
אוקיי.
יש שם, ישראל מערערת על בעצם על הצווי מעצר.
למה מלכתחילה נכנסנו לשטות הזאת?
של מה? של האג?
בכלל שתף פעולה עם הדבר המפגר הזה. בשביל מה עשינו את זה?
שתף פעולה, לא תשתף פעולה, את הצווי מעצר הם יוציאו.
נו, אז למה לשתף פעולה? הרי המשפט הזה, כמו משפט אחר שאנחנו מכירים, המשפט הזה, הסוף שלו ידוע מראש.
מה, דרייפוס?
אז אם המשפט ידוע מראש, ואם התוצאה ידועה מראש, ואם המשפט הזה הוא לא רלווה, הוא לא באמת אמיתי, הוא לא באמת משפט, אין שם ראיות, עובדות, נתונים, אין שם את הדברים האלה. בסדר? למה לשתף פעולה? למה לשתף פעולה? למה מדינת ישראל כמדינה... שלחנו את אהרון ברק, והוא לבש חליפה מאוד,
מה שיפה,
הוא לבש את הגלימה היפה.
עם אהרון ברק, שהוא בעצמו הוציא צווים נגד מדינת ישראל כשהוא הגיע לשם.
עזוב, אני מדבר, בואו נדבר רגע עכשיו על האג, לא נתפלא.
רגע, אני רוצה להבין, אבל המערכת המשפטית זה לא תעודת ביטוח נגד האג?
למה?
זה מה שהם מכרו לנו שנים, לא?
בסדר, עזוב, זה הם מכרו לנו הרבה דברים אידיוטיים, אבל למה המדינה כמדינה? הלכנו עם הדבר הזה ושיתפנו
לא,
פעולה.
לא, לא, לא שיתפו
ושלחנו,
פעולה.
הרי שלחנו את אהרון ברק לזה.
כשישראל מערערת אחת הנושאים לערעור, זה שאנחנו לא מכירים בסמכות של בית המשפט.
לא, אבל, אז למה שיתפת פעולה? שלחת את אהרון ברק למה? אם אתה לא מכיר בסמכות של בית המשפט הזה, אז למה שלחת פרקליט?
כי הייתה נטייה,
למה שלחת שופט?
הייתה נטייה להאמין להבטחות של מערכת המשפט,
אז אתה שיתפת פעולה?
שהם שכפת שיגן אלינו מפני האג.
לא משנה, אבל שיתפת פעולה. למה שיתפת פעולה עם השטות הזאת? למה? אני מתעלם ממכם, אתם לא קיימים בעיניי, ונגמר הסיפור, תעשו מה שאתם רוצים. של מה שיתפנו פעולה עם זה? בתוך תוך אחד אתה יודע שאני צודק.
לא, אני פשוט לא רוצה להתערב לך בשיעול.
בוא נעבור למשהו יותר נחמד. אני רק רוצה להגיד כמה מילים על זה. הייתי, יצא לי להיות השבוע באיזשהו כנס מעבודה בחול, ויצא לי לפגוש המון 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 אנשים מהרבה מדינות, והיה מעניין לשמוע שאנשים תראה, לא חייבים, מי שלא בא לו על ישראל, הוא לא חייב לבוא ולדבר וזה, הוא יכול גם, אתה יודע, לבוא ולדבר עסקים, לדבר זה, ולא לא להעלות את הנושאים הכואבים. אבל אתה ראית הרבה הרבה אנשים שבאים, מהמדינות הצפויות והצפויות פחות, למשל, מגרמניה למשל, אז אתה יודע, אתה שמעת אנשים באים אליך ואומרים לך, תשמע, תהיו חזקים, אנחנו איתכם, תמיד היינו איתכם, וזה לא תמיד, אבל לא משנה, וכן הלאה. אתה שומע, נגיד, הכי הפתיע, לא הפתיע, אבל הכי מעניין היה לשמוע דווקא את הצ'כים. שהצ'כים באו, היה שם שני חבר'ה צ'כים, כל אחד בתורו, פגשו אותם בנפרד, והם באים ואומרים לך, תשמע, אנחנו, ישראל זה משהו שאנחנו בצ'כיה, אנחנו תמיד היינו מחוברים לישראל, הם מאוד אוהבים את ישראל.
האמת שזה גם עוד מקום המדינה, זה לא מעכשיו.
זהו, אז הם סיפרו לי שאצלהם הם יודעים שבהיסטוריה, כאילו הם, צ'כיה מכרה נשק לישראל, כשאף אחד כולם החרימו ב-48, והם מכירים את זה. וגם היו פתאום הפתעות כאלה, אתה יודע, אתה יושב עם מישהי מקניה, והיא אומרת לך, תקשיב, אתם העם הנבחר, אנחנו מתפללים בשבילכם.
מה אתה אומר?
אנחנו בכנסייה, יש לנו שירים שאנחנו שרים על ירושלים, ועל ישראל, ועל העם העברי, ו...
מה אתה אומר? אותו דבר... קנייתים?
כן, ישבתי עם בחור ממוזמביק, אמר לי בדיוק את אותו דבר. הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו ב... היה לכם חג ראש השנה ויום כיפור, והוא אומר את זה בעברית כמובן, את השמות, הוא מכיר את השמות. הוא אומר, אנחנו מתפללים עבורכם, ואנחנו איתכם, וזה... והיו הרבה זה, והיה זה אוסטרלי אחד למשל, שאנחנו, אתה יושב איתו, והוא אומר לי, תקשיב, אני יודע שאני לא יודע. אני יודע מה שהתקשורת מספרת לנו, והתקשורת לא מספרת הרבה, מספרת שיש את הפלסטינים והם מסכנים, וזהו. אז הוא אומר, אני בכל
מאבק... הוא לא ראה בתקשורת השביעי לאוקטובר מה שהיה, וזה,
זאת אומרת... הם ידעו, אבל הם לא מרוכזים בזה, זאת אומרת, את השביעי באוקטובר הם כבר שכחו, זה היה מזמן. והתקשורת לא מזכירה למה זה. עכשיו תראה, אתה יכול לראות למשל, ראיתי את חדשות BBC שהייתי שם בתאילנד.
לא אומרים פה ביבי.
לא, זה לא עניין, ואתה אומר, ואתה רואה ב-BBC, הם קוראים אפילו המלחמה, היא נקראת מלחמת ישראל בחמאס. כך הם קוראים למלחמה. עכשיו ברגע שאתה מכניס את זה לתודעה, מלחמת ישראל בחמאס, זה יש פה שני צדדים, יש פה הצד התוקפן שזה ישראל,
לא, לא נכון.
ככה הם קוראים לזה.
לא, אז מה? זה באמת ישראל, מלחמת ישראל בחמאס.
כן? לא, אבל מלחמת ישראל בחמאס זה שיש, ישראל תוקפת את חמאס. זה מלחמת ישראל בחמאס. הם כל הזמן מקפידים להגיד את זה.
אבל זה נכון?
לא, זה לא נכון. כי מי שפתח במלחמה זה לא ישראל. המלחמה היא
מה שמשנה איזה מדינה אומרים קודם?
בטח, אתה לא התוקף, אתה מתגונן, הם הופכים אותך, אתה התוקפן והם מתגוננים, הם הפכו את הקערה. עכשיו זה נורא חשוב, עכשיו כשאתה אומר את זה כל הזמן וכל הזמן וכל הזמן, זה נכנס לתודעה. אז אותו אוסטרלי,
מלחמת העולם השנייה בעלות הברית בגרמנים, זה לא אותו דבר.
לא, אבל אותו אוסטרלי למשל, אבל שם אין לך שאלה מי הטוב, מי הרע, כולם יודעים.
אבל פה השאלה אצלך בראש, השם של מלחמת ישראל בחמאס, זה לא חלק מהשאלה.
הוא אומר לך, אבל תקשיב, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, אני מבין ממה שאני שומע בתקשורת, שיש פה, ישראל תוקפת את חמאס, ישראל תוקפת את הפלסטינים. הם מבינים את השביעי באוקטובר, אבל זה כבר היה לפני שנה. מה? כמה זמן אתם הולכים להתקיף את הפלסטינים? אין להם אוכל, הם מסכנים. ועכשיו הוא אומר, מה שאני לא מבין זה למה. יש הרבה דברים שאני... אני מבין שאני לא מבין, כי אני מבין שלא אומרים לי. אז בוא אני אשאל אותך, הוא אומר לי, אני רוצה, תפסתי אותך, הוא אומר לי, תפסתי אותך פה, יש לך רבע שעה בשבילי? והתחיל לשאול אותי שאלות.
מעניין שהוא מהמיעוט, שהוא מבין שהוא לא מבין,
כן?
כי אין לו מידע.
כי אין לו
ולא
מספיק.
מאלה שמגבשים מגבשים דעה על סמך כלום.
עכשיו הוא שאל אותי את כל השאלות, שאתה מבין שהם לא... אין להם מי שבצד השני שם אצלהם, נגיד באוסטרליה, צורך העניין,
אין להם ערוץ 14.
נכון, תחשוב שאתה מקבל אינפורמציה רק מהצד הפלסטיני כל הזמן. איך
אבל
אתה
ככה
לא...
זה בכל העולם. בכל העולם ככה, נכון? כל אירופה מחורה.
בכל מקרה, בקיצור היה מעניין, כי יש אנשים, כן, אבל זה לא נכון, כי נגיד ההולנדים באים לשם, ואתה תופס שהוא בחור הולנדי שם, והוא אומר, תראה, אני רק רציתי להגיד לך, שרק שתהיו בטוחים, מה שקרה באמסטרדם, זה כן. לא הולנדים. הוא אומר, זה מרוקאים, זה טורקים, זה
לא
מאגרים,
משנה.
זה מאגרים
מוסלמים. זה קרה בהולנד, לא, זה לא. באחריות ההולנדים,
ברור.
ואחרי 70 ומשהו שנה, עוד פעם יהודים מתחבאים בעליות גג
לא...
בהולנד,
אני מדבר עם אנשים פשוטים, זה לא ראש ממשלת הולנד, הוא לא, מה הוא ייקח אחריות.
כן.
לא, אבל מה שחשוב להגיד זה לא זה, מה שחשוב להגיד שהאנשים קצת יותר לפעמים, אתה יודע שאתה מדבר עם אנשים וזה, ואתה מבין שאנשים זה לא, לא כולם שונאים אותך, ויש המון המון אנשים שזה במספרה,
אבל אני חייב להגיד
שהמדינה כן לא פרו ישראל מיודע מה.
שאתה דיברת איתם, אני מניח שיש הרבה אנשים שהיו שם,
אז הם לא באו.
לא באו אליך.
כן, הם לא באו לדבר.
לא באו לדבר איתך, אבל אני חושב שזה הרוב המכריע, שרובם בעצם, אני מאמין שהם אנטישמים, כי רוב אירופה היום, מה לעשות, היא אנטישמית. רוב אירופה היום שונאת יהודים.
תראה, אני יכול להגיד לך איפה כן הרגשנו את זה. הרגשנו את זה למשל בחבר'ה במדינות, היו שם גם חבר'ה במדינות שאין לנו קשר איתם, זה כמו מלזיה, כמו פקיסטן, כמו בנגלדש. אז הייתה איזה מישהי למשל ממלזיה, שהבחור שהייתי בא ונתן לה כרטיס ביקור. היא הסתכלה על הכרטיס ביקור, ראתה ישראל, היא חייכה, החזירה לו את הכרטיס ביקור, והיא אומרת, אני מצטערת, אבל אני חייבת להחזיר לך את הכרטיס ביקור. הם נורא מפחדים. הם נורא מפחדים. תבין שהם מפחדים שאפילו יימצא אצל הכרטיס ביקור של מישהו מישראל.
היא צודקת.
עד איפה העוצמה של ההפחדה שלו.
היא צודקת.
ברור.
ברור, מה זה? זה שווה לה בשביל כרטיס ביקור.
אז הם למשל...
שיעשו לה מה שעשו לפדלשטיין הזה, איך קוראים לו?
תכף אנחנו נדבר על זה. מצד שני, היה שם בחור מקטר, שהוא ראה, אנחנו הסתובבנו הרי, כשאמרו לה, צניע זהות, אז אנחנו הסתובבנו עם כזה כרטיסים עלינו שרשום ישראל בגדול. ככה מצניעים זהות בכל מיני מקומות. אז הוא ראה מישראל וזה, אז הוא בא והתחיל לשאול שאלות. אתה מישראל וזה, איך הולך, איך זה, מה אתם? בקיצור, היה מעניין.
כן.
כן, מומלץ. היה מעניין.
טוב, אני שמח בשבילך.
אנחנו נעלה...
בוא נעבור לשיר.
יאללה.
שמתי לך שיר במיוחד בשבילך. רגע, אנחנו בעצם עם המחשב הזה. נשמע קצת, אני יודע שאתה נורא אוהב את נעמי שמר, אז שמתי לך שיר, אבל כל השיר הזה קוראים אקטואליה. אז בבקשה. זה אחד השירים האחרונים שלה. כן, אם אני רק אבין למה זה לא עובד.
אופי, זה אקטואליה.
שם השיר, אקטואליה. וזה טוב. תגידו, לא יאה ולא נאה. גברת בגילי ובמצבי, מה אכפת לי? יחזקאל בן קוזי, יושב לו בג'קוזי, ויורה באוזי לכל הכיוונים. ואשתו ציפורה, יש לה פחמוג'ורה, היא עוקבת אורה על הפנים. כל חסרי הבית ימחאו כפיים, יקבלו מיליון. היית בשנות אלפיים, בואו נשתה לחיים ונשלח בינתיים עין לציון. לא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת, המדינה משתגעת, לי זה אוכל את הלב. המדינה בהיפנוזה, בלי הרדמה, בלי נרקוזה, תו איזה בליום.
טוב, אנחנו נוריד את השיר, שיר האקטואליה של נעמי שמר, ואיתנו מושי קוברסקי, יזם הייטק מיוזמי פרויקט 315. שלום לך מושיק.
ערב טוב שחר.
ערב מצוין.
ערב טוב.
מושיק, מה מתחולל שם בצפון? מבטיח לנו הרמטכ"ל, אני מצטט, אכיפת ההסכם בלבנון תהיה עוד יותר נחושה מהמלחמה. לא יודע, אומר את זה בהומור, אני לא ממש הבנתי. בינתיים היו שם חוליה של חיזבאללה, שבמקום לירות בה ירו באוויר, במקום באוויר של הריאות.
עצרו אותם.
ואחר כך עצרו אותם, לא יודע, צריך להעמיד לדין את מי שעצר אותם ולא חיסל אותם, אבל כאילו...
אני מציע לכולנו קצת להרחיב את הספקטרום, קצת להסתכל ממבט על כל התמונה, כי... אי אפשר להסתכל על העסקה, על ההפוגה הזאת שעשו עכשיו בלבנון, ואני בכוונה קורא לזה הפוגה, לא הסדרה ואפילו לא הפסקת אש. אי אפשר להסתכל על ההפוגה הזאת בראייה של הצרה של מה שקורה שם. צריך להסתכל על כל החזיתות שאנחנו מתמודדים בהן, כולל החזית המאוד מסוכנת שיש לנו בתקופה הקרובה מול ארצות הברית. למעשה, ישראל עשתה פה הסכם עם ארצות הברית, עם הממשל היוצא של ביידן, מתוך ראייה קדימה של הממשל שהולך להיכנס במקומו ממשל טראמפ. ואנחנו צריכים גם סבלנות וגם ראייה מרחבית, כי העסקה הזאת נבעה משני דברים סותרים, שהם למעשה משלימים אחד לשני. אחד זה הסיכונים, והשני זה ההזדמנויות. מבחינת הסיכונים, היה ברור שהאלטרנטיבה להגיע לאיזושהי הפוגה כרגע, היא שממשל ביידן ראייה שהוא רוצה להצטייר כדי שבכל דרך הביא להסקת אש בלבנון ואיכשהו סיים את אחת המלחמות הרבות שהוא אחראי להם, אז הוא פשוט ישכח להצביע וטו במועצת הביטחון, ואז אנחנו נקבל החלטה עם שיניים, שאנחנו רואים איך כל המדינות הלכאורה הידידות שלנו קופצות לציית לכל מיני מוסדות כן, בינלאומיים. כן. ואנחנו היינו מקבלים פה נזק גדול מאוד, נזק שאי אפשר לתקן אותו גם אחר כך שטראמפ פולמי, כיוון שאי אפשר לשלול החלטה כזאת בעזרת כי המדינות האחרות יטילו וטו. אז זה סיכון גדול שישראל הייתה צריכה לקחת, ולא תמיד מדברים על זה, כי לא תמיד כדאי לדבר על זה, אבל... את הגורמים הרשמיים, אבל זה בהחלט היה סיכון, כולל גם הנושא
של אני היה לי קשה להקל את הצפרדע הזה של ההסכם עם לבנון, אבל מצד שני אמרתי לעצמי, תשמע, אני סומך על נתניהו, אם הוא הגיע להחלטה שצריך את זה, את ההסכם הזה כרגע בשביל, בגלל האמריקאים, בגלל הווטו, בגלל עוד כל מיני נושאים מהאמברגו וכולי, אולי ההתמקדות באיראן, אז אני סומך עליו שהוא יודע לעשות, כי כבר ראינו שהוא יודע לעשות את הדברים הנכונים. מצד שני, אני פחות סומך על מערכת הביטחון, אני מוכרח להגיד, שתדע להוציא לפועל וליישם את האכיפה של ההסכם הזה עם לבנון. אתה חושב שהאכיפה תעשה?
בוא נחזור לזה תכף. אני רק רוצה טיפה להשלים את התמונה, כי שוב פעם, אנחנו נגיע ללבנון, מבטיח, אבל אני רוצה רגע קודם להסתכל גם על הצד של ההזדמנויות. כי הצד של ההזדמנויות הוא מאוד גדול, ואני מציע שבכלל אנחנו נפסיק לראות את זה כסוף המלחמה בלבנון. עוד תהיה מלחמה בלבנון, זה לא רחוק, אבל לפני זה יש לנו כמה דברים שאנחנו רוצים לעשות כדי שהמלחמה אחר כך בלבנון תהיה מסוג אחר ממה שהיה. דבר ראשון, ברגע שאנחנו שמים את החזית הזאת כרגע בהולד, ואני מניח שכן אפשר לקיים אכיפה לפחות לכמה חודשים, וזה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים בתקופה הזאת לנצל אותה כדי לסגור את הסיפור בעזה. אנחנו כבר שכחנו שיש עזה ויש חטופים, כל העצומת לב עכשיו זה לעסקה הזאת ולעסקה הזאת, אבל תחשבו מה חושבים כרגע שעריות החמה שנשארו בעזה, כאשר הם רואים שהחיזבאללה נוטש אותם. החיזבאללה רק רוצה הפסקת אש לעצמו, וכבר ההתחייבו אותה חד משמעית של נחואלה, שכבר איננו, שהוא לא יפסיק עד שלא תהיה הפסקת אש בעזה, ההתחייבות הזאת הופרה ברגל גסה. והם נשארו לבד. האיראנים בוודאי שאין להם מה לצפות, האיראנים משקשקים בעצמם. החות'ים גם מפחדים לזוז, כי אנחנו הרסנו להם שם נכסים מאוד גדולים בחודדה. ולכן נשארו עזתים לבד. עכשיו השאלה מה יקרה? אנחנו הרי בסופו של דבר, אנחנו רוצים להגיע לעסקה בנושא החטופים. החטופים זה נושא שהוא מאוד, כל ישראלי,
נכון.
אין משהו רוצה יותר מאשר להחזיר אותם הביתה. אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה במחיר שחמאס ימשיך לשלוט בעזה. ואנחנו מוכנים שיוגלו משם, אנחנו מוכנים לשלם כסף, אנחנו מוכנים לשחרר הצירים ושילכו מפה למקום אחר, שלא יעבו סיכון פה. אבל זה חמאס לא היה מוכן לדבר על זה קודם, ולכן לא היה עסקה. יכול להיות שבסיטואציה הזאת, שהוא יודע שבקרוב מאוד, יכול להיות שעוד שתי אוגדות ייכנסו לעזה, ומחנות המרכז ודיר אל בלח יהפכו יצטרפו לאוהלים הנשטפים במים במואסי, וחן יונס גם כן נוכל להיכנס אליה שוב אם צריך, אז יכול להיות שכן נגיע לעסקה, ויכול להיות שאנחנו בעסקה להכנעה, ואנחנו נגמור את הסיפור הזה של עזה, שהוא עדיין, למרות שהוא לא מהווה כבר איום משמעותי מחוץ לעזה, אבל הוא צריך להיסגר, ואנחנו צריכים להחזיר את החטופים.
זה שאנחנו אחרי שנה פלוס לא הצלחנו להחזיר את החטופים, או לא ממש יודעים איפה הם נמצאים, זה לא כישלון של המערכת המודיעינית?
לגמרי, לגמרי. אני כישלון בלתי נתפס. אני הייתי ב-8200, קצת ראיתי דברים, אני לא מבין, עזה היא האתר האידיאלי לכל המודיעין, הגלוי, הלא גלוי, היומינט, הסיגינט, האלינט והקומינט, והוויזינט, כל הכלים האלה בעזה, יש להם מקום אידיאלי לפעול. זה שאין לנו את המידע, או לחילופין, יש לנו את המידע, אבל אנחנו פוחדים לפעול שמה יקרה להם משהו, זה בהחלט מחדל, ואני מסכים איתך לגמרי, אבל זה על מצב הנתון, ובמצב הנתון אנחנו עדיין צריכים לעשות הכל כדי להחזיר אותם. יכול להיות שלחץ צבאי נוסף, כאשר לבנון אנחנו יכולים לפנות חלק מהכוחות שם, כן. ודאי נשמור על האכיפה, זה יעזור. עכשיו, זה לא הסוף, כי המטרה העיקרית הייתה ונשארה וחייבת להיות כל הזמן, וזה איראן. אבל כן, איראן, אי אפשר לטפל במשטר הנוכחי. עוד חודשיים, פחות אפילו, ייכנס ממשל ביידן. האנשים שהוא טראמפ, מינה, כן. מראים את הכוונות של... ממשל טראמפ, סליחה. האנשים שטראמפ מינה, הם מראים את הכוונות הרציניות שלו.
בהחלט.
הם כבר מדברים על זה. ואנחנו חייבים להתמקד בזה. התקיפה האחרונה הייתה מאוד מוצלחת, ופה כן צריך לתת שפו לצהל ומה שהוא עשה ולמוסד. ואנחנו חשפנו שם, הם ללא מערכות הגנה אווירית. הם יודעים שהם חדירים לגמרי, ואנחנו צריכים להביא למצב, בסופו של דבר אנחנו לא צריכים רק לחסל את התוכנית הגרעין שלהם, אנחנו חייבים בעזרת ממשל טראמפ, ואם לא נעשה את זה, זה יהיה כישלון גדול, חייבים להביא לחילופי משטר באיראן.
ואתה חושב שאפשר לעשות את זה עם ראשי מערכת הביטחון הנוכחיים? אני אגיד לך למה אני שואל. אתה שמעת את האיום המרומז, או לא כל כך מרומז, של ראש השב"כ כנגד ראש ממשלת ישראל? התראיין בדיוק יורם כהן ואומר שראש השבק מרסן את כוחו מול ההתנהגות הנלוזה של ראש הממשלה. למה הכוונה מרסן את כוחו? הוא לא מכניס את ביבי למרתפי השבק לחקירות? זה מרסן את כוחו?
אז אמר נתניהו נכון, יש לנו פה עוד חזית, וזה עצוב נורא שזה המצב, וגם בה צריך לטפל. אבל שוב פעם, יש דברים שצריכים לחכות את החודשיים האלה. החודשיים האלה הם תקופה מסוכנת, ואנחנו צריכים לעבור אותה בשלום.
כן, בהחלט.
ואני חושב, נתניהו שחקן שחמט. שחקן שחמט לפעמים מקריב רץ, כדי בסופו של דבר להוריד מלכה.
כן, האמת היא שאני חייב להגיד שהרבה...
איך כתב לי מישהו באחת התגובות שלו לאחד הפוסטים שלי? הוא כתב, נתניהו שחקן שחמט, והוא מוקף בהרבה שחקני שש בשטבנים.
זה ממש ככה.
ואתה רואה את זה בשיח ברשתות.
תשמע, יש הרבה החלטות של נתניהו, שבזמן אמת אני חושב איזו החלטה תמוהה, מאיפה הוא הביא אותה. ובפרספקטיבה של זמן, אני אומר, וואלה, עשה את העבודה.
נכון, ולא
יעזר
גם עוזר לו קצת, שטראמפ נבחר, אני לא רוצה לחשוב איפה היינו היום עם קמלה האריס הייתה נבחרת, היינו במצב הרבה יותר גרוע, אבל מה שנקרא, מזל עוזר לטובים, אז זה דבר נשאר. עכשיו עוד דבר, שחר, התמונה היא ממש, זה המון המון משתנים, סעודיה, טראמפ יש לו אמביציה מאוד גדולה, לסגור את הפרשה של סעודיה, שדרך אגב, אם הוא היה נשאר בתפקיד, לדעתי הייתה נסגרת תוך חצי שנה.
נכון.
והיה לנו פה דילי של 4 שנים עם כל השטויות שעשו ממשל ביידן עם ראשת חשוקג'י והסיוע לחותים וכולי. אז עכשיו הסעודים בשלים, צריך להוריד מהעניין את נושא הפלסטינים מהסדר היום מבחינת הסעודים, זה לא מה שמעניין אותם. האמריקאים ניסו לדחוף את זה כל הזמן, את המדינה הפלסטינית. ואנחנו צריכים להגיע להסכם עם סעודיה, ואז, שים לב, סעודיה יש לה אינטרס מובנה מאוד גדול בלבנון, למיעוט הסוני הגדול, והם רוצים יחד עם האמריקאים ויחד עם הצרפתים להביא לדחיקת כל הכוח של חיזבאללה החוצה מלבנון, אינטרס שלהם, ולהקים שם משטר, להקים את לבנון מחדש.
מה האינטרס? אני לא הבנתי מה האינטרס באמת של הסעודים. זה רק בגלל הכוחות הסונים שנמצאים שם?
בסעודיה יש היסטוריה ארוכה בלבנון. סעודיה זה היה מקום הנופש המועדף על כל השייחים הסעודיים. סעודיה הייתה ביחסים מאוד טובים עם לבנון לפני שהתחילה כל מלחמת האזרחית.
שקראו לבעלות הפריז של המזרח התיכון.
נכון, נכון, נכון. והם רואים את עצמם כסוג של אבא של לבנון. איפשהו הבן התחיל להתפרע שם, והשיעים לקחו פיקוד. אז יש להם אינטרס לעשות את זה, אבל כמובן שבבחינת כוח צבאי, הם לא ישלחו לשם כוח צבאי, אבל הם כן יכולים להביא לשם הרבה כסף. ופה, אם באמת יהיה הסכם עם סעודיה, בחסות ממשל טראמפ, אז יכול להיות שאנחנו נחזור ללבנון, ובכל מקרה, בתנאים הרבה הרבה יותר טובים. אז אני אומר, זה ממש מהלך סיבובי כזה שלא נעשה ביום ולא ביומיים, ולהסתכל על זה רק בפריזמה של מה היה היום ואיזה חייל, באיזה לבנוני ניגש לאיזה זה, כמובן צריך לפתור את הבעיות הטקטיות האלה. ואני מאמין שאחרי היום הזה כבר יש הוראות הרבה יותר ברורות. בסופו של דבר, מי שיתן
את הוראות. כן, מישהו שם התעורר ונתן הוראות.
שמעת את ישראל כץ היום. הוא הוריד הנחיה ברורה לצבא לעשות, לקחת עניינים לידיים.
מעולה.
בכלל, אני חושב שההחלפה של גלנט וקאט הייתה מהלך חד משמעית. מאוד טוב.
כן, כן, חד משמעית. הוא אומנם לא גדל במערכת הביטחון, אבל לתת פקודות נכונות הוא יודע לתת, לתת הוראות נכונות.
הוא מנהל טוב.
הוא מנהל טוב, חד משמעית. בולדוזר, איך שאמר ביבי.
הוא לא חותמת גומי, מה שבאמת זה לא תפקידו של שר ביטחון להיות חותמת גומי של הרמטכ"ל או רמטכ"ל על.
כן, ראינו במינויים, עכשיו היה סבב מינויים גדול של ה...
ראינו במינויים, ראינו בזה שהוא מפסיק לחתום על צווים מנהליים, שזה שעורי היה גם כן.
כן, כן, בהחלט כן, זה פשוט עזוי, אבל את אותם אנשים שכבר נעצרו בצווים מנהליים לא משחררים. בשלב זה
רגע,
עוד לא שחררו.
בוא ניתן לזה, בוא נראה מה יעשו. בוודאי שיש שם כאלה. לא רוצה לדבר לגופם של אנשים, אבל זה בוודאי צריך להיפטר. וכמובן, מה שאמרת קודם, אני מסכים לגמרי שהסימפטום של כל המדינת עומק הזאת והדברים שציינת לגבי ראש השבק והרמטכ"ל, אנחנו רואים את זה בפרשה אגומה מאוד של הנגד ושל פלדשטיין, שזה באמת בלתי ניתן להבנה איך דברים כאלה קורים במדינה דמוקרטית.
אגב, מה מצבם היום? נגיד אותו נגד שזה כבר שוחרר?
לא, הם עוד במעצר.
הוא עדיין במעצר,
אבל לא
עד יום רביעי.
לא עד סוף ההליכים, עד יום רביעי הבא, עוד שבוע, אתה יודע, זה הקלות הבלתי נסבלת, השופט צריך ללמוד ראיות, מה? לא היה, השופט צריך ללמוד את הראיות. מה, לא היה לו זמן עד עכשיו ללמוד את הראיות? הרי הסיפור ידוע כבר, מי שיודע יודע.
כמה ראיות יש בסיפור?
אין ויכוח, בדיוק, אין ויכוח על המעשים.
הסיפור של הנגד הוא נורא פשוט, איזה ראיות יש פה ללמוד?
נכון, הוא העביר את זה, הוא העביר את הדברים, הוא אומר למי, הוא אומר למה, הוא אומר מה, אין פה שאלה. עכשיו,
רגע, אבל זה לא בהתאם להחלטה של ועדת הגרנט שאמרה שאם חומר לא מגיע לראשי המערכת, קרי ראש ממשלה ושר ביטחון, אז בעצם חובה על אותו חייל לעקוף את הממונים עליו ולהעביר את החומר ישירות אליהם?
נכון, אבל מעבר לזה, גם אפילו אם רואים פה איזשהו בעיה מנהלתית במה שהוא עשה, לא, נניח הוא לא יודע אם הוא... אנחנו לא יודעים, למשל, אם הוא באמת דרש מהממונים עליו להעביר את זה והם לא הסכימו, או שהוא הניח שהם לא יסכימו ולכן הוא עשה את זה מיוזמתו. יש פה הבדל ברמות.
אז נגיד שהוא עקף סמכות.
נגיד שהוא עקף סמכות. אז אני אומר, קודם כל, למה מפנים דבר כזה למען השם לחקירת שבק, לחקירת צורך?
זה צריך לשאול את הרצי הלוי שהגיש את התלונה על השבק.
בדיוק. יש פרקליטות צבאית, יש מצח. יש לך גורמים בתוך הצבא השניים בגודלם אחרי משטרת ישראל והפרקליטות. אתה רוצה לחקור, למה אתה מוציא את זה החוצה?
ואין יועץ משפטי כזה או אחר.
אני קורא דברים, כאילו הם נשאלו שאלות פוליטיות, פלדשטיין נשאל, מה הוא יודע, מה ראש הממשלה חושב על הרמטכ"ל, אני קראתי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אם כן זה שערוריה.
כן, אני גם הבנתי שאסרו לו עליו לפגוש משפחה, זה ממש נאמר ממש. בבית המשפט, שהפרקליטות אומרת שהשב"כ מתנגד, השב"כ אמר לא התנגדתי. אבל
והיועץ המשפטי של מדינת ישראל,
אנחנו מכירים את הנפלה השגגות האלה.
כן, כן, השגגות האלה תמיד נופלות לכיוון אחד.
והיועץ המשפטי של מדינת ישראל, היא בסדר עם המהלכים האלה? שלוקחים אזרח למרתפים, חוקרים אותו 3-4 שבועות?
מסתבר שכן, כי זה לא האנשים הנכונים. יש אנשים שאסור ויש אנשים שמותר.
ינון מגל פרסם אצלו בטוויטר שרונן ברגמן, יומיים לפני ה... סיפור הזה שהיה עם הביפרים, פרסם, ואני מצטט, גורמים בכירים מטריעים כי היא, הכוונה הממשלה, מתכוונת לנקוט צעדים בזיזיים שעלולים לסכן אותנו בבעיה הרבה יותר קשה. ההדלפה הזאת היא נחקרה?
אני אספר לך סקופ, שחר.
כן.
אני כתבתי על זה בשישי לאוקטובר, בדיוק את הדברים האלה, בפוסט ארוך מאוד בפייסבוק, שגם גדי טאו ציטט אותו ועשה מנו פוסט, אני עליתי על הסיפור הזה של המאמר של ברגמן שפורסם ב-12 בלילה, 16 שעות לפני מתקפת הביפרים שהייתה ב-4 הצהריים ב-17 ספטמבר. הכתבה שלו פורסמה בוויינט ב-12 בלילה, כלומר 16 שעות אחרי, והוא אומר שמה שקראת עכשיו, גורמים בכירים, כן, גורמים בכירים במערכת הביטחון, כנראה בצבא, אמרו לו שהולכים להיות צעדים פזיזים.
הוא גם יומיים אחרי זה רמז שהוא התכוון לזה.
יום אחרי, אחרי שהייתה מתקפת הביפרים, בדיוק, הוא אמר שזה כאן, כי זה יכול להיות שזה היה מתקפת הביפרים. זאת אומרת, יש פה, ועכשיו, הדבר, אתה יודע מה? אני אומר, רונן ברגמן פרסם את זה בוויינט, חזקה עליו, אני לא, שהוא הלך עם זה לצנזור הראשי. כי לא מפרסמים דבר כזה ללא צנזורה.
וואו. וואו, אם הצנזור
אישר דבר כזה... אני מניח שהוא הלך לצנזור. כי זו ידיעה שמחייבת מעבר דרך צנזור. הצנזור בודק דברים הרבה יותר קלים מזה. ואז אני שואל את עצמי, איך הצנזור אישר לפרסם ידיעה כזאת? ואז אני שואל את עצמי, הכל לכאורה, ואני לא יודע את העובדות, אבל אני שואל, האם יכול להיות מצב שהצנזור פרסם כי המקור של הידיעה הייתה איכשהו בחירה יותר מהצנזור?
חד משמעית, לדעתי חד משמעית כן. זה בטוח יצא לדעתי משקעת הרמטכ"ל.
ואז אתה אומר, הפעולה הזאת, ההדלפה הזאת יכלה לסכן פעולה בהתהוות ולשנות את כל המזרח התיכון.
לא יכלה לסכן, סיכנה. סיכנה פעולה. חד משמעית סיכנה פעולה.
וזה מאוד, וזה באמת, זה דבר שעצם העובדה שזה לא נחקר ולא יורדים פה לשורש העניין, זה באמת מרתיח את הדם.
מילא זה לא נחקר, אבל תגיד לי, למה השר קץ לא עומד על זה? למשל, שיחקרו את ההדלפה לערוץ 12, גיא פלג, בנושא של היחידה הזאת, כוח 100, איך קוראים להם?
כן, הסיפור של שדה תימן.
עם שדה תימן.
הערוך והמבושל שהודלף לחדשות 12.
כן, שהציג את חיילי ישראל בעולם כאנסים שלא היה ולא נברא דבר כזה. איפה השר קץ דווקא בעניינים האלה? למה הוא לא מורה על חקירה?
שאלה נכונה. יש הרבה דברים שהשר קץ צריך לעשות, ואני מקווה שהוא יעשה. אני נותן לו את הבנפיט של שבאמת היה לו כמה דברים לעסוק בהם בשבועות האחרונים מרגע שהוא נכנס לתפקיד, אבל הוא בהחלט צריך לטפל בזה. האנשים ששלחו אותו לכנסת מצפים שהוא באמת יראה שהדרג המדיני הוא זה, זאת אומרת, הממשלה היא זאת שהצבא נתון למרותה, ולא להפך.
אני לא בטוח, לדעתי היועצת המשפטית, כולנו... נתונים למרות הצבא, הממשלה, הכנסת, מערכת המשפט.
סעיף א'2 הוא ברור ואחד משמעי, שאומר שהצבא כפוף למרותה של הממשלה.
נכון.
אין פה מקום לפרשנות של החוק.
ובכל זאת, כשהממשלה נתנה הוראה בשביל לאוקטובר להגיב והכריזו מלחמה, היועצים המשפטיים מנעו את זה עד שעות אחר הצהריים, אז אני לא בטוח למי הצבא כפוף.
כן, אני שמעתי זה גם כן, אני לא יודע, אין לי עובדות, אין לי את הנתונים להגיד את זה בביטחון, אבל אנחנו, טוב, תראה, הנושא של הייעוץ המשפטי, ובכלל הנושא של מערכת המשפט, אנחנו התבחבשנו עם זה שנה שלמה קודם, וזה בהחלט דורש פתרון. המלחמה רק הוכיחה עד כמה יותר זה דורש פתרון. כי אני אגיד לך עוד דבר, בשמיני לאוקטובר, בשבוע שאחרי זה, שחר, אף אזרח ישראלי לא חיפש את הפתרון למצב אצל אסתר חיות ועוזי פוגלמן. אנשים ששנה קודם לכן סיפרו לנו שהם בעצם, הצבא צריך להיות כפוף למהותם ולא לממשלה הנבחרת. כן, אתה זוכר את הוויכוח הזה. אבל כשהדברים באמת נהיו קשים וצריך לפעול, מישהו חשב שבית המשפט העליון יעזור פה ממשהו? הוא לא עשה כלום. בית המשפט העליון לא דיבר כנגד הדבר העוול הזועק לשמיים שנעשינו בבתי דין בינלאומיים. בית המשפט העליון, שהוא כבר יצא מההלם שהוא היה בו, כל מה שהוא עוסק בו היום זה תנאי המאסר של לוחמי הנוח'בה והחיילי צה"ל שמואשמים ברצח חיילי נוח'בה. מה שנקרא,
ורצח אגב, אנחנו היינו פה, עשינו דיון קודם עם אני ושחר פה עם ההשתתפות שלנו בהג, בכלל מלכתחילה, הייתה טעות או לא. זאת אומרת, אני חושב שבכלל מלכתחילה, ואמרתי את זה כבר אז כל הזמן, אנחנו בכלל צריכים לשחק את המשחק הזה. למה אנחנו שולחים את אהרון ברק? למה אנחנו שולחים פרקליט? למה אנחנו משחקים את המשחק? כאילו למראית עין יש פה באמת בית משפט, ובאמת מחפשים את מה שנקרא, את האמת הנקייה, את האמת, את האמת, מה שנקרא.
מצד שני,
למה לשחק את המשחק הזה?
מצד שני, אתה לא יכול להתעלם מזה, אבל
אם אנו מתעלמים,
אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שההחלטות שלהם קובלות את ידי ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר.
היינו מגיעים אבל לאותו מצב.
או שכן או שלא.
קודם כל, אני חושב שאני מאוד ביקרתי בשעתות ההחלטה של נתניהו לשלוח את אהרון ברק. אני חושב שהוא היה צריך לשלוח, ויש לנו משפטנים ברמה מאוד גבוהה מבחינת יכולת שלהם לבטא את עמדת ישראל בגאון ובצדק.
נדמה לי שהחליפו אותו עם פרופסור רון שפירא, נכון?
כן, אני למשל הייתי שמח מאוד אם היו שולחים מישהו כמו דוקטור רפי ביטון, שהוא מומחה לדין בינלאומי, והיה יכול לבטא את עמדתנו בצורה הרבה יותר מושכלת ונכונה. אבל לעצם העניין, תראו, אני אמרתי כל הזמן, הרי כל הוויכוח המטופש הזה, האם בג"ץ הוא השכפ"ץ שלנו בפני האג וזה, בסופו של דבר, גם כשזה נאמר, אני גיחכתי על זה, בית המשפט העליון בהאג, בית המשפט הבינלאומי בהאג, פועל אך ורק על בסיס של אינטרסים וכוח. ברגע שעכשיו ממשל טראמפ מתחיל לאיים עליו, וגם יבצע אם צריך, אתם תראו איך כולם מתיישרים, כולם שם פתאום מגלים שבעצם מגיע לישראל פרס זכויות האדם הבינלאומי.
כן, אני רוצה להגיד שזה לא רק בית משפט הבינלאומי בהאג, גם בית משפט בישראל פועל לפי אינטרסים וכוח. אתה יכול לראות את זה בהחלטות הזויות לפעמים של בתי משפט.
לגמרי.
100% אורן, משהו נוסף? תודה רבה רבה לך, משה קוברסקי. כרגיל, השכלת אותנו, נעמת לנו. ואנחנו נשתמע, אנחנו
תודה לכם,
נעבור לשיר.
מאז שנפגשנו היה לי ברור שזו התחלה מתוקה של סיפור. מרגע לרגע הבנתי יותר שכאן זה התחיל ולא ייגמר. רוצה להגיד לך, כדאי שתדעי, אני בעננים כשאת לצידי, וגם ברגעים שאני לא איתך יש מי שלנצח אוהב רק אותך. ואין בעולם עוד כזאת אהבה כמו אז בתנך, כמו אדם וחווה. אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף, בטוב וברע אני אמשיך לאהוב.
השמיים חצה את הים אליך אחרייך עד סוף העולם
רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף בטוב וברע אני אמשיך לאהוב אמרי לשמיים חצה את הים אליך אחרייך עד סוף אז טוב לי בלב ואם את נשברת גם לי זה כואב כי את משלימה בי את מה שחסר אוספת אותי כשאני מתבורר
הביטי אליי ותראי שאני חצוי בזועת החצי השני באש ובמים אהיה לחונה אתן את חיי בשבילך נשמה ואין בעולם עוד כזאת אהבה כמו אז בתנך כמו אדם וחווה
אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף בטוב וברע אני אמשיך לאהוב אמרי לשמיים לחצה את הים אליך אחרייך עד סוף העולם
רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף בטוב וברע אני אמשיך לאהוב אמרי לשמיים חצה את הים אליך אחרייך עד סוף
עכשיו, פינת המיסוי.
פינת המיסוי, איידה סמוטריץ'.
כן, בוא נדבר קצת על דברים שלא מדברים עליהם כמעט בכלל, ותכף תבין למה.
כן,
דבר. המצב הכלכלה. ולמה לא מדברים על זה בכלל? כי הנתונים קצת בעייתיים. איפה הם בעייתיים? או, יופי ששאלת. טוב שבאתי. יש, התפרסם עכשיו שקצב הגידול השנתי הוא עומד על 3.8%, שזה הרבה.
שזה פנטסטי למדינה עם כלכלה מערבית.
שזה המון.
זה פנטסטי.
נכון, שזה המון, ובלי קשר למלחמה זה המון. בטח ובטח כשאתה נכנס לסיטואציה שיש לנו פה מלחמה ויש זה.
חד משמעית.
זה מספרים שהם, אף אחד לא צפה אותם. ואז נכנסו ופרטו למה זה קורה. קודם כל המדינה עושה שני דברים, והמספרים גם מראים שמצד אחד יש לך גידול, מצד שני, יש ירידה בהוצאות של הממשלה, בהוצאות הממשלתיות, יש מאוד, ירידה מאוד מאוד חדה.
היו שזה, כן, קיצוצים גדולים.
שזה בתכלס בדיוק מה שאתה צריך מממשלה אחראית, להוציא פחות כספים מצד אחד, ולוודא שהעסקים הפרטיים גורמים לצמיחה מהצד השני.
בהחלט.
אין יותר טוב מזה. והמספרים מספרים לנו בדיוק את זה. שהצריכה הפרטית עולה, שהקצב הגידול, התוצר בישראל, הקצב שלו הגיע כבר ל-0.9%, שזה יותר ממה שחשבו בהתחלה. וכל זה מהרבה דברים, גם מה שנקרא, אני עושה במרכאות, פיזור הכספים, ההוצאות של הממשלה, הרי לאן הם הלכו, הרבה כסף של הממשלה יצא מהשביעי באוקטובר, יצא כפיצויים. עכשיו, המדינה זרקה המון המון כסף, זה נורא מזכיר את הקורונה בזמנו, שהמדינה קודם כל פיזרה, קודם כל פתחה את הארנק
וגם בזמנו כסף. וגם עכשיו הכסף הזה חוזר למדינה בדמות צמיחה.
זה יחזור בכל מקרה, כי כשאתה נותן למשפחה מסוימת פיצוי, עזוב את העניין של דואג לה למקום וזה, כשאתה נותן פיצוי, מה היא תעשה עם הכסף? בסוף היא, אני אומר תבזבז, לא בקטע רע, בקטע טוב, היא תבזבז את הכסף, הם יקנו דברים, הם יעשו דברים, הם יקנו whatever, בגדים.
לזה קוראים
זה
צמיחה.
זה יישאר, כן, זה צמיחה, זה יישאר במדינה, לאן הכסף הזה הלך? אז הם יקנו באותה חנות בגדים, החנות בגדים, תשלם מיסים למדינה, זה ווין ווין. אז מעניין לראות, אתה יודע, אני קורא את הנתונים ואני אומר, תשמע, קשה, עכשיו נסתכל עכשיו על העומד בראש המערכת, כי אנחנו נורא אוהבים להאשים את העומד בראש המערכת. אז גם פה יש עומד בראש המערכת, ראש המערכת פה. קוראים לסמוטריץ'.
אוהבים להאשים את ביבי, ואם יש משהו חיובי, אז זה השר.
אז זה השר. עכשיו, בוא נתרכז בשר ולא בביבי פה.
האמת היא שאני לא מופתע מהנתונים שלך.
כי אני חושב שדווקא פה...
סמוטריץ' עושה עבודה נהדרת.
נכון שנתניהו, הוא מבין בכלכלה, הוא מבין גדול בכלכלה, הוא מהווה, הוא נותן אסטרטגיה כלכלית, הכל נכון. יחד עם זאת, אני חושב שהזמן שהוא משקיע בכלכלה בשנתיים, השנה וחצי האחרונות,
נמוך מאוד.
הרבה פחות.
נכון.
יש לו דברים אחרים להתעסק בהם. סמוטריץ' מתעסק 100% מהזמן שלו בנושא הכלכלי ובנושא של הניהול של המצב הכלכלי שלנו.
גם ראינו את זה, את המוסר עבודה הגבוה של סמוטריץ', ראינו גם כשהוא היה שר תחבורה.
המצב שלנו... הסד הברו היה מעט זמן, קשה היה להוכיח
את עצמו. ובכל זאת הוא נכנס לאוביו של המשרד, וידע לעבוד כמו שצריך וקיבל החלטות נפלאות.
אבל אני חושב שיותר קל לראות את זה, ויותר בולט לראות את זה, באירוע שהוא כשר אוצר. הוא קיבל...
דב, חשוב להזכיר...
הוא קיבל
סיטואציה... שהתקציב של הביטחון בתקופה הזאת הכפיל את עצמו. הכפיל את עצמו. בכל זאת אנחנו מגיעים למצב מעולה.
כי הוא אומר... אחד מהדברים, מה שאני אוהב לראות שהוא עושה, שהוא מה שנקרא שיש מישהו ששומר על הכסף. הוא לא מתפרע עם הכסף. כשהצבא עכשיו בא ודורש ודורש ודורש, ואנחנו בזמן מלחמה, והכי קל לשר אוצר בזמן מלחמה לבוא ולהגיד...
ולשחרר.
מה אתם רוצים? זה לא אני. הצבא בבקש, אני בזמן מלחמה.
כן.
ברור שאני אתן לו את הכסף. והוא בא ואומר, אני רוצה לדעת, א', אני רוצה לדעת לאן הכסף הולך, ואני רוצה לוודא, אתם אומרים לי שאתם רוצים כסף ל-1, 2, 3, אני רוצה לוודא שהכסף הולך בסוף לשם, ולא תיקחו את הכסף ותזרקו אותו על דברים אחרים שהם בכלל לא רלוונטיים. ואז הוא אומר, אני רוצה להקים, והוא הראשון, אני חושב שעשה את זה.
פנסיות תקציביות.
להקים, בסדר, זה כבר...
אגב, פנסיות תקציביות, חשוב שתדע רק, שפנסיות תקציבית זה לא מדובר על כלל המערכת, כל הקצונה הבכירה בצהל. ממש לא. מדובר על אותם אנשים שהם ממש ממש בכירים, שלהם יש מה שנקרא את תוספת הרמטכ"ל, והם מקבלים את זה על אוטומט. זה היה אמור להיות מדי פעם במשורה לתת לבן אדם כזה או אחר שעשו איזה דברים מצוינים בצהל, כמו צלש כזה. אז תוספת הרמטכ"ל עכשיו ניתנת אוטומטית לכל הקצונה מאוד מאוד בכירה, ועל זה אנחנו מדברים כשמדברים פנסיות תקציביות, על האנשים האלה.
על הרוב, כן, שזה הרוב.
שזה מסתבר שזה, כן.
אתה זוכר כשהיה דיון על פנסיה תקציבית בממשלה הקודמת, איפה הרמטכ"ל לשעבר, הוא אמר שהוא לא נכח בהצבעה,
גנץ.
ולכן אין פה ניגוד עניינים. אתה מבין? אין ניגוד עניינים.
לא, לא.
הוא ממקימי הממשלה.
אין לו אף פעם ניגוד עניינים.
הממשלה עושה חוק שמשרת ישירות את הכיס הפרטי שלו, ישירות. אין פה, זה לא בערך, זה לא אולי, זה לא ליד. ישירות את הכיס הפרטי שלו, אבל אם הוא לא מצביע...
אין ניגוד עניינים.
בזה, זה בסדר, זה לא ניגוד
זה
עניינים.
גם בגץ, כשדן ברפורמה המשפטית, אין פה ניגוד עניינים.
ברור.
אין, זה אצלהם אף פעם אין ניגוד עניינים.
אבל אני מחזיר אותך לתחילת השיחה, הנושא היה סמוטריץ', ואני רוצה להגיד לך שהוא משדר שיש בעל הבית לכסף, שיש אחראי, שיש את המבוגר האחראי, ואתה לגמרי בקטע הזה, תשמע אותו גם מדבר ברעיונות.
אני רוצה להציע לסמוטריץ' לחסוך לו.
ותשווה אותו בשביל ההומור, תשווה אותו לשר אוצר אחר שקוראים לו לפיד. תשמע, זה דבר.
באמת, נו.
זה...
לפיד לפי כל אנשי המקצוע, וגם לדעתי שאני קצת מבין בכלכלה, היה שר האוצר הכושל ביותר במדינת ישראל.
וזכינו שהיה לנו הרבה כושלים.
הכושל ביותר. והיו לנו כושלים.
כן, ברוך השם, היו לנו כושלים.
כן, אני אספר לך בהזדמנות על הכשלים שלו. אבל אני רוצה לחסוך לסמוטריץ' 800 מיליון שקל בשנה, שזה המון כסף, זה קרוב למיליארד שקל בשנה. הפרטת רשות השידור.
הפרטה או סגירה וזהו?
או הפרטה או סגירה, זה לא משנה. אבל היא לא צריכה להיות בידיים ממשלתיות. לא יכול להיות שעובדי מדינה, הם עובדי מדינה, עובדי מדינה, בניגוד לחוק, אגב, בניגוד לחוק, יביעו כל הזמן דעות אישיות, והערוץ הזה יהיה קר פורה להסתה פרועה נגד הממשלה ונגד החברי כנסת שמהווים את רוב העם. רוב העם, מה לעשות? רוב העם בחר בהם, והם
אני
פשוט...
אני חושב שצריך לסגור את זה בלי שום קשר לזה. ממש בלי שום קשר לזה.
שלא לדבר על הרייטינג שלהם.
למה ערוץ, למה ממשלת ישראל, מהכספים שלי, אף אתה יודע מה, הייתי אומר את אותו דבר גם עם העיתונאים באותו ערוץ 11 היו מביאים דעות ימניות. בסדר? לצורך העניין. למה אני צריך מכספי המיסים שלי לשלם כסף לערוץ טלוויזיה? מה ההיגיון בזה? הוא טוב?
כשאנשים לא רואים אותו. כשאנשים לא רואים אותו.
שיביא משקיעים, שעשית את מה שהוא רוצה, שיבקש אישורים ממשרד התקשורת.
יש תוכניות.
שעשית מה שהוא רוצה.
יש תוכניות שאם תעמוד את הרייטינג שלהם, באמת אבל אני לא צוחק, בשיא הרצינות. מספיק שהמשפחה של אלה שיצרו את התוכנית, של האנשים שעובדים בערוץ 11, מספיק שהמשפחה שלהם תראה, הרייטינג יהיה יותר גבוה. זאת אומרת, המשפחה שלהם לא רואה את זה. הם בעצמם לא רואים את מה שהם עושים. תקשיב, זה משהו שהוא בלתי אפשרי.
הדיון לערוץ, זה לא בדיוק זה. הדיון בערוץ ציבורי הוא יותר מורכב. כי תמיד יש את השאלה, רגע, אבל אנחנו צריכים שידור ציבורי בשביל תוכניות, שכמו שאתה אומר, כי הכל זה רייטינג, הכל זה רייטינג.
סליחה, מדינת ישראל יודעת להשתלט על תוכניות לפי חוק.
לא, לא.
יש לך את גלי צהל. זה גלי צהל?
לא, אני מדבר על משהו.
שמעת איזה, את עזוב את רזי ברקאי.
לא, אבל אתה מתפזר לאיזה רגע.
את רינו צרור, איך הוא מוריד את המורל של החיילים?
אבל אין קשר עכשיו בין רינו צרור לערוץ 11.
סליחה, ועוד איך יש קשר. שניהם זה ערוצים של המדינה.
אבל גלי צהל זה משהו אחר, זה אירוע אחר לגמרי.
למה?
כי זה לא רשות השידור. זה לא ערוץ ציבורי.
ברור שזה לא רשות השידור, אבל זה לא אירוע אחר. זה אותו אירוע.
ערוץ ציבורי יש לו צורך, ויש לו צורך בערוץ ציבורי, לכל מדינה, מהסיבה הפשוטה שאם אתה רוצה שמדינת ישראל עכשיו תעשה תוכנית, שלחנך מה שנקרא דרך הטלוויזיה, אתה לא יכול לעשות, ערוץ 12 לא יעשה את זה.
לחנך דרך הטלוויזיה?
כן, למשל אתה רוצה לעשות תוכניות דוקומנטריות על השואה, אוקיי? ערוץ 12 לא יעשה את זה, כי כמו שאתה אמרת, אין רייטינג.
מי זה אתה רוצה?
מדינת ישראל.
נראה לך שיש השפעה למדינת ישראל על התכנים שיש בטלוויזיה? באמת?
אבל זה מה שאני אומר, בגלל שזה לא עובד נכון, אז אתה מדבר ככה.
יש מניעה משפטית, יגידו לך. אתה לא יכול להתערב בתכנים.
ערוץ ציבורי, טוב, לדעתי לפחות.
מה שהופך אותו לציבורי זה רק המימון. רק המימון.
אבל אם המימון...
לא הניהול ולא התכנים.
אבל אם המימון הוא ציבורי, אז המימון צריך להתעסק במה שהמדינה רואה לנכון להביא. נגיד לצורך העניין.
מי החליט? איך זה עובד? מה פתאום זה לא עובד ככה?
אז איך זה עובד?
הייעוץ המשפטי לא מאפשר למדינה, לא משנה ימין שמאל,
אבל אתה מסביר
לי, להתערב בתכנים.
אתה מסביר לי איך זה עובד היום לא טוב, ואתה אומר לי, ככה זה צריך לעבוד.
לא, מאחר וזה עובד ככה, זה צריך להיסגר.
לא, זה צריך לתקן את זה, אתה לא צריך לסגור את זה.
בחייך, נו.
צריך לתקן את זה, ערוץ ציבורי צריך שיהיה ערוץ ציבורי, הוא צריך לעבוד למען הציבור, ולא למען הפרקליטות.
לך תסביר לשופט עמית מבית המשפט העליון, שהוא פועל לא נכון, ליועצת המשפטית, לך תגיד לה. אולי היא באמת תשנה את דעתה. נראה לך שאפשר לשנות את זה?
אז אם מה שאתה אומר הוא נכון, אז תשמע, זה לא
נעשה... צריך לסגור אותו, גם לא צריך את גלי צהל. גלי צהל
צריך לא. יש הבדל בין ערוץ ציבורי...
הם הוקמו בשביל להיות רדיו לחיילים.
יש הבדל בין ערוץ ציבורי לגלי צהל.
נכון לעכשיו, הם הרדיו שהכי מוריד את המורה לחיילים.
לא משנה בכלל מה יש ברדיו. נכון לעכשיו, כל דקה שגלי צהל עובדת, זה בזבוז כסף. זה לא קשור אם הערוץ היה ימני, שמאלני, צ'רקסי או...
חייל בצהל צריך לשרת בגלי צהל?
גלי צהל צריך...
זה שירות צבאי.
זה לא משנה, צריך לסגור אותו. זה הכסף הקטן, שיש שם 100 חיילים שמשרתים. זה שטויות. גלי צהל, למה משלמים משכורת לשדרים? למה מכספי מדינת ישראל, אם זה מכספי צהל או מכספי משרד הביטחון או מכספי ביטוח לאומי, למה משלמים, לצורך העניין נתת דוגמה את רינו צרור, אוקיי? הוא מקבל משכורת? למה?
הוא בטח לא עובד בהתנדבות.
למה אני צריך לשלם לרינו צחור מסכורת? מה ההיגיון בזה?
נסכים איתך
לגמרי. מה ההיגיון בזה? עכשיו, זה לא ערוץ ציבורי. אם זה ערוץ ציבורי...
לא הבנתי.
זה לא... גלי צהל זה לא ערוץ ציבורי, זה ערוץ תקשורת צבאי. זה לא ערוץ ציבורי, זה לא PBS.
אז על אחת כמה וכמה שהוא לא צריך לשדר. ברור. בטח לא פוליטיקה.
את גלי צהל היה צריך לסגור לפני בערך 20-30 שנה. יש ערוצים אחרים, אז החיילים, אתה זוכר, הרי למה זה הוקם? זה הוקם בשביל שיהיה לחיילים, כל מיני על כאל ספורט.
כן, כן, אני שולח דש עם שיר.
סבבה, אתה כבר לא שם. זה לא הסיטואציה. העולם השתנה, החיילים לא צריכים את גלי צהל בשביל לקבל מסרים מאימא שלהם בעורף. נגמר הסיפור. אתה לא צריך. הוא עכשיו תחנת רדיו כמו רשת ב', הוא עכשיו תחנת רדיו כמו... כמו רדיו סול,
הם עושים תחרות.
תתמודדו.
לא, 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 לא כמו רדיו סול, לא. הם עושים תחרות בינם לבין עצמם, מי יותר מוריד את המורל של החיילים ואת המורל של המדינה. רשת בית,
אבל אתה לוקח את זה, אתה לוקח את זה למקום שהשמאל לקח את ישראל היום. ישראל היום היה עיתון ימני, בוא נסגור אותו. זה לא הסיבה.
לא, 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 לא.
זה לא הסיבה. אני לא רוצה לסגור את גלי צהל כי הוא שמאלני. אני רוצה לסגור את גלי צהל כי לא הגיוני שמהכספים שלנו ישבו שדרים שמקבלים עשרות אלפי שקלים וידברו מה שהם רוצים לדבר. זה לא מעניין אם זה שמאל או ימין.
את גלי צהל כי הם לא משרתים את המטרה שלה הם, גלי צהל הוקמה.
גלי צהל הוקמה.
הוקמה למען החיילים.
הייתה מציאות אחרת.
ברגע שגלי צהל לא משרת את החיילים שלנו, אלא עושה להם אפילו הפוך.
אבל לפי מה שאתה אומר,
אני לא רוצה לראות אותם פה.
אז אם גלי צהל היו משדרים מוטיבציה לחיילים, בואו נשאירו אותם פתוחה.
יכול להיות שכן.
לא, לא,
יכול להיות שכן.
לא, לא. גלי צהל צריך לסגור אותה כל דקה שהיא עובדת. זה בזבוז כסף אדיר. אדיר. מי ששומע גלי צהל, זה לא קשור אם הוא חייל או לא חייל, ולכן זה לא תחנת צבאית, זה סתם תחנת רדיו. ואם זה תחנת רדיו, תעבדו כמו תחנת רדיו. בלי מימון של, של ממשלת ישראל, למה צריך לממן אותם?
אני מסכים.
תעבדו עצמאית, תהיו תחנה, תקבלו, לא יודע מה שהם מקבלים, כל תחנה תקבל מה שהם מקבל, כמו whatever, כמו 103 וכמו איזה, כל אחד.
יש תקציב ממשלתי שמתפרס לפרסומות.
תחיו עם זה, תסגרו את הבסטה.
שיסגרו.
מהכסף של מדינת ישראל,
חד משמעית.
אין מה להחזיק תחנה צבאית.
שמע, ואני רוצה לחזור עוד פעם לרשות השידור, 800 מיליון שקל זה ים כסף.
נכון.
כשהחרדים מקבלים...
הרבה פחות.
פחות.
הרבה פחות.
כשבונים כבישים ביהודה ושומרון וזה, באים אנשי השמאל ואומרים, או, הכסף שלנו, המיסים שלנו, זה... על זה הם לא מדברים. על זה הם לא מדברים. וזה בזבוז מטורף. תחשוב, 800 מיליון שקל לכל שנה. לכל שנה. כל שנה אתה יכול להקים בית חולים חדש. כל שנה. מחדש. להקים בית חולים כל פעם במקום אחר בארץ. איזה יופי של דבר זה יכול להיות.
נכון.
הם פשוט... משהו עזוי. עכשיו, מלא, זה היה משרת את האינטרס של מדינת ישראל. משרת, אתה יודע, אתה אומר, וואלה, מדינה שווה שתשקיע, שירים את המורל, מלחמה, אנשים נלחמים, שייצג את כל הקשת הפוליטית, בלי מסופנים. אבל אתה רואה פה שזה הפך להיות ערוץ נישתי של אנשי שמאל רדיקלי, שאתה רואה גם מה האנשים האלה כותבים בטוויטר, בחשבונות הפרטיים שלהם, אתה מבין עד כמה זה קיצוני, עד כמה הם קיצוניים בדעות שלהם. וזה לא יכול להיות מצב שבאמצעות כסף של המדינה, המדינה פוגעת בעצמה. זה הרי הזוי הדבר הזה.
אבל אם זה היה מאוזן, נגיד.
מאוזן ואיך הרייטינג היה?
לא, עזוב את הרייטינג.
לא.
אתה מדבר על ערוץ ציבורי לא עובד על רייטינג.
הרייטינג זה מאוד חשוב.
ערוץ ציבורי לא עובד על רייטינג.
לא, 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 לא.
זה
מאוד חשוב הרייטינג, כי אתה...
אם הוא היה מאוזן, אתה היית בעדו?
אבל אתה לא יכול, עוד פעם אני חוזר לנקודה, אתה לא יכול להתערב בתכנים. אתה לא יכול חוקית להתערב בתכנים. זה לא המדינה רוצה לעשות דוקו. המדינה לא יכולה לעשות כלום. כלום היא לא יכולה לעשות. מי שיעשה זה רק מנכ״ל רשות השידור, באמצעות הבן אדם שאחראי על התכנים.
נגיד שזה היה איכשהו מאוזן. נגיד. קשה להאזין כזה דבר, אבל נגיד שזה היה מאוזן. אז כן?
אז הייתה לי פחות התנגדות.
לא, אני לא חושב
שזה... אז הייתה לי פחות התנגדות.
ערוץ ציבורי צריך להיות או של להיות ערוץ ציבורי, ואז החדשות לא רלוונטיות. צריך להיות ערוץ ציבורי, לעבוד כמו PBS בארצות הברית. PBS לא עושה חדשות. PBS עושה תוכניות, והוא ממומן על ידי המדינה. הוא עושה תוכניות.
כן, אבל אנחנו כבר לא בתקופה, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו כבר לא בתקופה שהטלוויזיה החינוכית אפשר להחזיר אותה לחיים. אנשים כבר לא מתחנכים מטלוויזיה.
חבל, בלי סודות היה מוצלח.
מתחנכים מיאיר לפיד והיפוכו.
בהצלחה שלך עם החינוך הזה.
טוב, אורן, תודה רבה, נעמת לי.
שוין.
תודה למושי קוברסקי שהתארח אצלנו בתוכנית. אנחנו נחזור שבוע הבא, יום רביעי בשעה 8. זהו, שיהיה בהצלחה אם נגיע עד שבוע הבא.
תחזיקו מעמד.